אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אהלן, אני קרן נויבך. כבר 11 שנים שאני מגישה מדי בוקר את סדר יום, תוכנית אקטואליה קצת אחרת. בתוכנית הזו אנחנו מנסות להציע סדר יום אחר, לדבר על דברים שלרוב לא מצליחים לעשות כותרות, לתת במה וקול לאנשים שלרוב אף אחד לא מקשיב להם. כבר הרבה זמן שאני רוצה לעשות גם פודקאסט, והנה, סוף סוף זה קורה. לאחרונה השקנו בתוכנית שלנו משהו חדש, סדרות של כתבות שחופרות בנושא אחד בכל פעם ומעמיקות בו יום אחרי יום. חשבנו שחבל שהחפירות האלה ייעלמו ללא זכר ברגע שהשידור מסתיים. הגענו למסקנה שהנה הזדמנות נחמדה להיכנס לעולם הפודקאסטים. אז מעכשיו תוכלו למצוא אותנו גם כאן. קרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום, ככה קוראים לנו. אתם יכולים להזין לפרקים ולהירשם לקבלת פרקים חדשים בכל אפליקציית פודקאסטים שחביבה עליכם. את הפודקאסט הזה נפתח בסדרה שעשינו בתוכנית על אמזון. בתקופה האחרונה אי אפשר היה להחמיץ את הידיעות בעיתונות הכלכלית על בואה הצפוי של אמזון לישראל. ורגע לפני שזה קורה, החלטנו יחד עם שאול אמסטרדמסקי לחפור בנושא. קראנו לזה אמזון עושה עלייה. אז הנה החלק הראשון, מה בכלל אנחנו יודעים על אמזון. האזנה נעימה.
בוקר טוב, קרן.
בוא נדבר על אמזון. אנחנו מתחילים סדרת כתבות מדי בוקר במהלך השבוע הזה. נבחן זווית אחרת של חברת הענק הזאת. ועצם העובדה שאנחנו מקדישים לכך סדרת כתבות מלמד משהו על החברה הזאת. למה היא כל כך חשובה? למה זה אירוע כל כך גדול שהיא מגיעה לישראל?
זה אירוע כל כך גדול משום שאמזון באמת כמעט שלא דומה לאף חברה אחרת. אם תחשבי על החברות האמריקאיות הגדולות שבשלב הזה באמת כל ישראלי מכיר, כמו גוגל, כמו פייסבוק, כאלה, ותחשבי על כמה הן שינו את החיים שלנו, אז זה מה שאמזון עושה במקומות שבהם היא פועלת. ועל אף שלא מעט ישראלים מזמינים מאמזון כבר היום, זה לא אותו הדבר כמו ממש לחיות עם אמזון. ואני מודה שהבנתי את זה רק כשעברתי לארצות הברית, שם אני נמצא כרגע. כשאתה באמת חי עם אמזון, כשזה באמת בלחיצת כפתור, במרחק לחיצת כפתור, אז החיים באמת נראים שונים לחלוטין.
תסביר, במה החיים שלך, היום-יום שלך, שונה מהיום-יום שלי?
הם שונים בזה שכל ה... אני לא יודע לקרוא לזה, כל ההטרדות הקטנות האלה של להציג דברים, לא כל כך חשוב איזה דברים, אבל דברים פיזיים, אמזון פתרה לי את זה. זאת אומרת, אם, כשהייתי צריך קבל טיפשי כזה למדפסת, ובאמת לא יודע בארץ איפה תשבר את הראש למצוא אותו, אז אתה שנייה מחפש את זה באפליקציה, שנייה מזמין את זה ושוכח, ולמחרת זה על מפתן הדלת שלך. כשהייתי צריך כפית לגלידה, או משהו התקלקל במשחק של הילד, או לא חשוב מה זה, באמת, זה יכול להיות הדבר האיזוטרי ביותר שתצריכי לחשוב עליו, זה חיפוש שנייה אחת באפליקציה, זה לחיטה על כפתור, לא צריך להזין פרטים וכל הדברים, הם יודעים עליי הכל ממייל כבר, וזה מחכה לי למחרת. אני לא משלם על המשלוח, ואם אני לא אוהב את זה, אם זה לא מתאים לי, אז אני מחזיר, וזה לא לי גרוש.
כלומר, החיים שלך נהיו הרבה 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 יותר נוחים, או במילים אחרות נהיית הרבה יותר מפונק, סליחה.
נהיה לי הרבה יותר מפונק, רק המחשבה שעכשיו אני צריך לנסוע לאנשהו ולדבר עם איזה מוכר בשביל להביא איזה משהו ולעמוד בפקק, אני ממש לא מבין למה לעשות את זה. עכשיו,
טוב, אנחנו עוד נדבר על ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות שיש לדבר הזה, כי אני מודע שזה קצת מחריד אותי, אבל בוא קודם כל עוד נתמקד לפני כן בדבר עצמו. כמה זמן זה קיים?
אז אמזון חברה שקיימת בערך 25 שנה כבר, היא הוקמה אי שם באמצע שנות ה-90 על ידי ג'ף בזוס, שבשלב הראשון הקים אותה בתור חנות מקוונת למכירת ספרים. בשלב ההוא האינטרנט עוד היה ממש ממש בחיתולים שלו, אבל מהר מאוד אמזון הפכה להיות, לא יודע איך להגדיר אותה, חברה שעושה מיליון ואחד דברים, היא שווה היום, אחת מהחברות הכי גדולות בעולם, שווה פלוס מינוס טריליון דולר, תלוי בזה באיזה מצב נמצאת המניה שלה באותו יום. היא מעסיקה 650 אלף עובדים ברחבי העולם, והיא מכניסה יותר מ-230 מיליארד דולר בשנה, ורווח של יותר מ-10 מיליארד דולר בשנה. זו חברה בקנה מידה באמת, הגדול ביותר שרק אפשר לעלות על הדעת.
אנחנו מתייחסים לאמזון בעיקר בתור אתר קניות, נכון? אבל זה לא רק זה, מה יש שם עוד?
חד משמעית לא רק אתר קניות. יש את כל המאחורה, שהוא כאילו לא מעניין אף אחד, אבל הרבה מאוד מהכסף של אמזון נמצא שם. זאת אומרת שהיא גם חברת מחסנים, חברת לוגיסטיקה, גם לעצמה וגם לחברות אחרות שמוכרות דרכה.
כלומר,
חברת
שילוח, גם חברת... כל אותם מחסני ענק שבהם מחזיקים את הכפית הזאת שרצית, או את הקבל, או את איזה צ'ופצ'יק של קומקום, כל הדברים האלה מוחזקים במחסני נכון. ענק שהם של אמזון. ואחרי
זו פעילות עסקית בפני עצמה, זאת אומרת, היא מוכרת את שירותי המחסנאות שלה לחברות אחרות.
ואחרי זה גם יש שירותי שילוח, נכון? כלומר, הם צריכים לשגר את זה ממקום למקום.
נכון. חוץ מזה, היא גם מייצרת המון דברים, אבל היא גם חברת השרתים הכי גדולה בעולם, שזה בעצם גם מקור ההכנסה הכי צומח שלה.
שרתי מחשבים, שרתים. חוות שרתים.
נכון. למשל, אם תורידי את השרתים של אמזון, אין יותר Airbnb. אין יותר הולו, אין יותר המון המון חברות אחרות ש...
גם נטפליקס, אם אני לא טועה, יושבים עליהם.
נכון. אין חלק גדול מהאינטרנט, אם אנחנו מורידים את השרתים של אמזון. היא גם יצרנית של וידאו, זאת אומרת, היא מתחרה בנטפליקס, יש לה חנויות מזון בארצות הברית, הול פוד ועוד המון 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 פעילויות אחרות. היא באמת התאמנון עצום, עצום של המון פעילויות.
והיא יודעת עלינו הכל. כלומר, לא עליי, כי אני מעולם לא קניתי באמזון, אבל עליך.
באמת? אפילו לא פעם אחת?
מעולם.
מדהים. כן, היא יודעת עליי הכל. היא יודעת בדיוק מה אני אוהב. היא יודעת מה המצב הסוציו-אקונומי שלי, מה כוח הקנייה שלי. היא יודעת כמה ילדים יש לי, היא יודעת איזה צעצועים ילדים שלי אוהבים. היא יודעת על מה באתר שלה אני אתעכב ואתלבט. וסתכל אולי על הדגם הזה ועל הדגם הזה, ולפי כל הדאטה הזה שהיא אוספת, היא אוספת דאטה על כל פעולה שנעשה דרכה, היא יודעת אחרי זה להתאים לי את ההצעות שמציעה לי, רגע, אולי תקנה את זה, שקופצות עליי פחות או יותר בכל מקום שאני מסתובב
פה. ואתה לא מתבאס מזה נורא, וזה לא מטריד אותך? אתה אומר, אני מוכן למכור את מעט הפרטיות שעוד נותרה לי לטובת הנוחות שלי?
תראה, אני בגדול חושב שאני בן אדם שהחיים האישיים שלו מאוד מאוד משעממים. לכן מבחינתי התשובה היא לא. אני כן רואה את הפוטנציאל השלילי בזה, כן? אני כן רואה, וגם רואים את זה גם במחקרים אקדמיים שנכתבו, אבל גם בתחקירים עיתונאיים שנעשו ממש, אמזון משתמשת במידע הזה גם בשביל לחסל מתחרות שלה. אגב, בין היתר מתחרות או יצרנים שפועלים דרך הפלטפורמה שלה עצמה. זאת אומרת, לא יודע, החברה שמייצרת איזשהו משהו, ומוכרת אותו דרך אמזון. אם אמזון מזהה שזה פריט מאוד רווחי, היא תתחיל לייצר אותו בעצמה ותהרוס
כדי
את
להרוס את האחר. וזה לא מפריע לך?
או תוריד את החיפוש באתר שלה. זה מאוד מפריע לי, ובוודאי שזה מפריע לי.
ועדיין אתה תמשיך לקנות דרכם.
אז אני חושב שפה אנחנו נכנסים בעצם לדיון שהוא קצת פילוסופי, אבל בעיניי הוא אחד המעניינים ביותר של כל מה שקשור לאמזון. גם בהקשר הזה של כל הקריאות שנשמעות עכשיו בארצות הברית, האם צריך לפרק אותה, האם היא גדולה מדי, האם כוח מופרז מדי. ייתכן שכן, אבל צריך לזכור שלפחות בטווח הזמן המיידי הקצר ביום-יום, אמזון נותנת לצרכנים שלה ערך אדיר, אדיר, מטורף. יכול להיות שאם היו מפרקים אותה ומשהו, ובעתיד הייתה נותנת יותר ערך, אבל כבר היום, העובדה שאני יכול תוך כדי שיחה איתך להזמין איזה משהו ששכחתי, הוא יחכה לי מחר המסתן הדלת, בזמן שאני יכול להקדיש יותר תומת לב את הדברים שהם קצת יותר מעניינים מאשר למצוא על החנות, זה המון המון ערך.
כן, אבל אתה מבין, אתה מבין שבסופו של דבר, זה לא רק בגלל הפרטיות, וגם תכף נדבר, אבל אתה מבין שבסופו של דבר, זה רק נוחות בחיים שלך. זה לא הרבה יותר מזה. זה לא מספק לך אושר, זה לא מספק לך חוויות יוצאות דופן. החיים שלך לא עשירים יותר, טובים יותר, מעניינים יותר. הם פשוט נוחים יותר. שזה בסופו של דבר הסיפור האמריקאי, לעשות את הכל נוח יותר.
נכון.
אתה יודע, בוא נצרף לשיחה את עומר מלביצקי. שלום עומר, מנהל תחום הדיגיטל במיטב דש.
בוקר טוב.
וגם מי שפתח קבוצת פייסבוק שרצה כבר כמה שנים בשם The Amazon Way, שכנע אותי, כי לא השתכנעתי עד לשלב הזה, במה החיים שלי יעשו יותר טובים כשאמזון תיכנס לארץ.
אז קודם כל דיברתם על הרבה נקודות, ושאול בעצמך אמרת שאמזון זה בעצם תמנון, היא לדעתי פשוט יושבת על השיבר של המון 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 דברים. לקרוא לאמזון אתר קניות זה כבר קצת אנדרסטייטמנט בלשון המעטה, כי אמזון עושה כמעט הכל, וכל תחום שהיא סימנה לעצמה, או אפילו היו כאלה שאמרו שהיא מספיק שיצאה מזה קומוניקט שהיא מתעניינת או הולכת, מתכוונת להתעניין בתחום חדש, אותו תחום, בוא נגיד, מגיע למשרדים בבוקר די בחשש. כי הם בעצם פיצחו את המושג נוחות, ואתה, שאול, גר בארצות הברית עכשיו, אז אני מאוד מקנה בך על הקטע הזה, כי בעצם הנוחות, אני התייחס מקודם ואמרת שנוחות זה תלוי מי מסתכל על זה, בעיניי זה משהו אדיר, ואני חושב שגם עבור הרבה אנשים אחרים, בסוף החיים שכולנו עמוסים, וכולנו עם הרבה מקורות מידע והמון משימות, הנוחות בפני עצמה היא ערך אדיר, וזה אחד מהדברים שידועים באמזון, שהנוחות זה משהו עומד לנגד.
הנוחות של הלקוח.
חד משמעית.
זה הדבר שהכי מעניין.
תראי, בסופו של דבר...
נניח לא מעניין שבגלל האינספור אריזות היא מזהמת, לא מעניין שבגלל כל זה שהמסעיות שלה צריכות לנסוע ממקום למקום ולהעביר את החבילות, אז היא מגדילה הרבה יותר את הגודש בכבישים, ואני מניחה שגם את זיהום האוויר. המרכזים הלוגיסטיים העצומים שלהם זה אחד הדברים הכי מכוערים שיש בעולם. התנאי העסקה של העובדים שלהם במרכזים הלוגיסטיים, כן? לא בחלק של ההייטק, הם בלתי נסבלים. אתה אומר, כל זה לא מעניין בשביל הנוחות שלי. זה בעצם הסיפור של העולם הקפיטליסטי. מה שעכשיו
נכון,
תיארנו כאן.
נכון, זה מובן מסוים, חד משמעית, כדי לייצר דברים שבאמת חדשניים, וגם בזוס בעצמו אמר את זה לא פעם, כדי לייצר באמת דברים שהם חדשניים, צריך לעשות צעדים
שלא
כאן מבינו אותם.
לא, השאלה אם זה חדשניים, או שזה מעדיף את טובתו של מי שיש לו, על טובתו של מי שלא יכול להתווכח.
אז אני אענה לך בשני שלבים. השלב הראשון כל, בצד של הצרכן הקצה, הניח, ובעיקר גם מי ש... חיית במדינות כמו בארצות הברית, ששם באמת אפשר ליהנות מערך אפילו יותר גדול. דיברנו לפני רגע על נוחות, אז נכון שלהיכנס לתוך האפליקציה או האתר, ללחוץ על כפתור, וכמו ששאול תיאר למחרת, זה כבר מחכה על משתן הדלת. אני לא יודע אם אתה, שאול, משתמש שם באלקסה, אבל הם כבר לקחו את זה צעד הבא, כי גם הם עובדים בתחום של העוזרות החכמות. מספיק להגיד בכל רם, נגמרו לה חיתולים, נא לעשות הזמנה, ומיד זה מחכה לי. זאת אומרת, מדברים פה על נוחות שהיא פשוט, מה שנקרא frictionless. הם פירקו והוציאו מהמשוואה כל דבר שגורם לחיכוך, ואותה תפיסה היא נכונה גם להזמנה הקולית, זאת אומרת, אני עומד מול הרמקול החכם, אומר לאלקסה, בבקשה תזמיני לי מוצר כזה או אחר, למחרת זה כבר מגיע, החיוב נעשה ברקע, וזה מחלחל גם למרכזים הלוגיסטיים. נכון, יש שם הרבה דברים שהם צריכים לשפר ומודעים לזה, יש המון ביקורת, זה לא סוד, אבל גם למשל בקטע של המרכזים הלוגיסטיים, הם שמו לעצמם למטרה לפצח את זה. מן הסתם, זה נועד גם כדי להביא לאיזושהי התייעלות כלכלית, למשל על ידי שילוב של רובוטים בכוח עבודה, משולב עם כוח אנושי, אבל זה מחלחל גם לשם. עוד תחום למשל, שגם מבטא די טוב את כל הנושא הזה של הפריקשנל, של הקנייה נטולת החיכוכים, זה קונספט, אפילו לא קונספט, זה כבר הלכה למעשה קיים, חנויות האמזון גו, זאת אומרת, הם לקחו את התפיסה של תהליך קנייה בעולם הפיזי, נטול חיכוך לקצה, אפשר להיכנס לתוך החנות הזאת, צריך להיות מצוידים עם האפליקציה של אמזון, כמובן שברקע נעשה כל איסוף הדאטה, נכנסים לחנות, לוקחים מהמדף מה שרוצים, ופשוט יוצאים. דובר על זה כל כך הרבה, שזה פשוט מה שבעיניי, אחד הדברים המעניינים באמזון, הם פשוט קובעים סטנדרט. וגם בקטע הזה יש הרבה קמעונאים בחול, אפילו המתחרות, וולמרט ואחרות, שמנסות מאוד 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 קשה, משקיעות המון משאבים כדי לנסות לחכות את הדבר הזה, זה די קשה. ואפילו כמה שחקנים ישראלים שבתקופה האחרונה ככה התראינו ואמרו שהם...
כן, הבנתי שפתחו, אגב, פתחו בפלורנטין חנות חיות, או חנות לממכר מזון של חיות, שמתבססת על אותה טכנולוגיה של אמזון גו, כלומר חנות בלי מוכרים לחלוטין. טוב, תשמעו, נגמר לנו הזמן. מחר, שאול, אנחנו נדבר עם אחד... מאנשי העסקים הישראלים, שזה אמור, ובכלל ננסה לבחון את איך זה ישפיע על השוק הישראלי, ומה זה אומר בעצם שאמזון נכנסת לישראל, כי לא הזכרנו עוד משהו בתמונה הזאת, אמזון היא מחריבת הקניונים הגדולה בארצות הברית. היא גרמה לתרבות שלמה, כן, להיעלם. הקניונים בארצות הברית
נכון,
נכחדים.
קניוני הקניות. היא מחריבה קניונים, אבל גם חנויות קטנות במרכז העיר, וכן, היא הורסת תעשיות שלמות, יש לה המון צדדים שליליים שאנחנו נדבר על כולם, ואם היא תיכנס לישראל, אם היא תיכנס במלוא העוצמה, אנחנו בהחלט צפויים להרגיש את אפקט אמזון גם במדינה הקטנה שלנו.
אז אחרי שבחלק הראשון ירדתי על שאול, על זה שהוא התמכר לאמזון ומוכן להקריב הכל בשביל הנוחות שלו, הגיע הזמן להבין אם כל הישראלים יהפכו להיות כמוהו, ברגע שהענקית האמריקנית תגיע אלינו הביתה. אז הנה פרק שני, איך אמזון תשפיע על ישראל.
בוקר טוב, קרן.
טוב, אז עכשיו אנחנו מדברים על הפרקטיקה. הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, אמזון עושה עלייה, נגדיר זאת כך. נראה לי שאגב, אנחנו הרבה יותר מתרגשים מזה מאמזון.
כנראה שכן,
כמו כל דבר שקשור אלינו. אבל עכשיו מה זה אומר מבחינה פרקטית שאמזון מגיעה לישראל? יהיו כאן מחסנים לוגיסטיים שלהם, המסעיות שלוקחות את כל דבר הכי קטן שאנחנו רוצים להזמין, שמגיע אלינו הביתה בצ'יקצ'ה, כל האופרציה השלמה הזאת שאנחנו מכירים, בעיקר מהחוויה האמריקנית, תגיע גם לארץ?
אז חייבים לומר מיושר, בשלב הזה רב הנסתר לגלוי. זאת אומרת, אמזון כבר עושה מאמצים גלויים, או סליחה, מקדמת מהלכים גלויים בשביל למשוך סוחרים לעבוד בפלטפורמה המקומית שלה, ולא באמזון.com, אבל לפי כל מה שאנחנו יודעים בשלב הזה, לפחות בשנה הקרובה, לא יהיה מרכז לוגיסטי עצמאי של אמזון בישראל, ותסתמך כנראה על שירותים של חברות לוגיסטיקה ישראליות אחרות, וגם לא ברור איך זה יעבוד אחר כך. מה שכן ברור הוא שבשביל לעבוד אלטרנטיבה אמיתית לענף המסחר הישראלי המקומי, אמזון חייבת להיכנס בגדול. היא לא יכולה להיכנס עם 2.5 מוצרים, כי אז זה פשוט לא יעבוד. זאת אומרת, הישראלים ימשיכו להזמין מאמזון.com ולא עושים שום דבר. אמזון רוצה, היא רואה שהישראלים היא מזהה פוטנציאל לגידול במסחר האינטרנט של הישראלים, והיא רוצה לקחת את השוק הזה, זה מה שאמזון עושה, כן? בארצות הברית היא חצי מכל השוק המקוון, היא לא באה בשביל למכור שתי חולצות ומכנסיים, היא רוצה לקחת את כל השוק, ובשביל זה היא צריכה להיכנס בגדול, ולא בטוח שבשלב הראשון זה בדיוק מה שיקרה.
עכשיו, מבחינה מעשית, מה זה אומר? אני מנסה להבין. היום מרבית הישראלים עושים את הקניות שלהם בדרך כלל בשיטה הישנה והטובה, כלומר, ללכת לחנות ולקנות. אם זה לקניון, אם זה לסופר, מה שזה לא יהיה. אמזון רוצה שנזמין את הכל אצלם?
כן. אמזון רוצה שתקני כל מה שאת יכולה להעלות על הדעת אצלה. זה בדיוק המודל שעובד בארצות הברית, ואין שום סיבה שהיא לא תראה.
הכל, כולל חלב, לחם, ירקות, ביצים, בגדים, בטריות, טלוויזיות, הכפית של הגלידה שהזכרת אתמול שהיית נורא זקוק לה, הכל?
כן, ממש כך, כל מה שציינת.
והיום את כל הדברים האלה בארצות הברית אני יכולה לקנות אצלם.
חד משמעית כן, ולא רק שאת יכולה לקנות אצלם, הם כולם יגיעו אלייך לפתח הדלת בלי שאת משלמת עליהם דמי תשלום, כי את מנויה לאמזון, משלמת איזה $15 בחודש, ואז את לא משלמת על המשלוחים. אם זה משלוחים של אוכל, הם יגיעו בתוך שעתיים, כל היתר יגיע תוך יממה בדרך כלל, ואת גם יכולה להחזיר אם זה לא מתאים. זה השירות שבסופו של דבר אמזון רוצה להגיע אליו בכל מקום שבו היא פועלת, לכן אין שום סיבה לחשוב שבישראל היא לא רוצה להגיע לשירות הזה. בשביל להגיע לסטנדרט השירות הזה שתסכים איתי, זה לא שירות שהישראלים רגילים אליו לרמה הזו, לא משנה מאיפה הם קונים ולא חשוב מה, בשביל להגיע לרמה הזאת, א', היא חייבת שירותי שילוח אמינים ומהירים שעומדים בסטנדרטים שלה, מה שפוצל לחלוטין עם דואר ישראל, כי הוא פשוט לא נמצא בכלל באזור החיוג של סטנדרט השירות הזה. אז היא כן תצטרך לעבוד עם ספקי, עם חברות שילוח מקומיות, אבל יותר מזה, היא צריכה איכשהו לגרום לישראלים לרצות לקנות אצלה, ולא, את יודעת, ללכת לקניון, וזה משהו שישראלים מאוד אוהבים לעשות, וגם מכירים את המותג, גם מרחקים בישראל לא גדולים כמו בארצות הברית, אז הנסיעה היא לא מי יודע מה, ולכן אני חושב, בסופו של דבר, אם אמזון תצליח להציע שירות אטרקטיבי לישראלים, לאו דווקא מחיר אגב, שירות אטרקטיבי, כזה של לחצת, שכחת למחרת זה אצלך, ואתה לא צריך לעמוד בפקק ולחפש מקום חנייה בחנייה של הקניון, ועם ההיצע של המוצרים יהיה גדול מספיק, אז היא תצליח באמת לפנות לקהל לישראל.
בוא נגיד שלום לשחר תורג'מן, יושב ראש דירקטוריון קבוצת בריל.
שלום.
אתם מנהלים את הרשתות של נאוטיקל, קופר, ניין ווסט, גלי, טימברלנד. הקניות אצלכם הם רק בחנות או גם ברשת?
לא, יש לנו גם אתרי סחר לכל אחד מהמותגים, ויש לנו אתר סחר שנקרא סטפין, שהוא אתר מטריה.
עד כמה הישראלי מזמין אצלכם באתר סחר, ועד כמה הוא מעדיף ללכת לקניון ולהסתכל בעיניים, למשש?
הישראלים עדיין מעדיפים למשש ולגעת. כמו שנאמר קודם, אנחנו מדינה קטנה, ומרכז הקניות נמצא במרחק נגיעה ממך, לא כמו בארצות הברית, תחנות לפעמים נסוע רבע שעה, 20 דקות אפילו יותר, למרכז קניות, כך שהישראלים עדיין מעדיפים את חוויית הקנייה, כשזה ניתן וזה אפשרי. אני חושב שאם אמזון תיכנס לכאן, קודם כל בצורה שהיא נכנסת כרגע, באמת זה לא משהו, זה לא מהלך דרמטי, זה מהלך מינורי.
למה זה לא מהלך דרמטי?
כי מה שהיא עושה כרגע זה היא מנסה להפגיש בין סוחרים ישראלים לבין קונים ישראלים למדינת ישראל. למה אני מתכוון? כשלקוח ישראלי עכשיו ייכנס ויחפש באמזון מוצר, אם לאמזון ברשימת הלקוחות שהיה לקוח ישראלי, היא תזהה קודם כל מזהה שמדובר בלקוח ישראלי לפי ה-IP שלו, ואם היא תזהה שמדובר בלקוח ישראלי, היא תבדוק מה היא בין הסוחרים או הספקים בישראל, למי מהם יש את המוצר, ואז היא תעלה אותו לראש הרשימה, בהנחת עבודה שהוא ספק ישראלי והמוצר נמצא אצלו, הוא יגיע הכי מהר ללקוח הישראלי.
כלומר, פרקטית, אתה אומר, מה שאמזון הולכת לעשות בשלב הראשוני, זה להתקשר עם רשימה של סוחרים, אני מאוד מפשטת את זה, וסוחרים ישראלים בדיוק, כלומר, אנשים שיש להם מוצרים, שנמצאים כאן בארץ, ומוכרים את המוצרים שלהם כאן בארץ, וכשאני אחפש משהו באמזון, הוא ידחוף לי, בשורת החיפוש הראשונה, את הבחור הישראלי, או את הבחורה הישראלית עם המוצר הישראלי, שאני מחפשת.
חשוב מאוד לומר שכשאמזון תעשה את זה, היא נפרדת מאחד מהנכסים המשמעותיים שלה, שזה הפטור ממע"מ. זאת אומרת, חלק מהיתרון במחיר נובע מיתרון לגודל, וגם מרגולציה, פטור ממע"מ עד למוצר, עד למחיר של 75 דולר. אם היא תעשה את הפעולה הזו, אם היא תפגיש בין ספק ישראלי ללקוח ישראלי, אז על הספק הישראלי יאלץ להוסיף את המע"מ, כי העסקה בוצעה בישראל. זה לא דומה, לא דומה לדבר, כשאתה תזמין עם מוצר באמזון העולמי. עכשיו אני רוצה לומר, כאילו, יש פה באמת, זה כולם, חלק מהשם אחוזי תזית מהסוף כל כניסה של אמזון לישראל. אם זו הכניסה של אמזון לישראל, אז לא מדובר מהלך דרמטי. אם, כמו שנאמר קודם, אמזון תפתח פה מחסנים לוגיסטיים ענקים, ותייצר ותביא לפה את המוצר, את הבסט סלר שלה לישראל, ותייצר ותביא את הסטנדרט השירות המעולה שלה, אם היא תעשה את זה, זה באמת מהלך דרמטי, אני מספק אם היא תעשה את זה.
למה?
זה כרוך בהשקעה כלכלית עצומה, ואני לא בטוח שהשוק הישראלי יחזיר את ההשקעה הזאת, כי תחשבו איפה היא עשתה את זה קודם, היא עשתה את זה באוסטרליה,
שזה שוק... כן, לא, זה מדינה עם באמת עם מרחבים עצומים, יש אוסטרלים שתקועים במקומות ש... לא, שלא מגיעים אלה שם בכלל, שהליקופטר מגיע אליהם, או מטוס מגיע אליהם פעם בכמה זמן.
נכון, והיא עשתה את זה ב-UK, מדינה הרבה יותר גדולה מאיתנו, והיא עשתה את זה בגרמניה. אני בספק, אני יודע, יש לנו מחסן לוגיסטי, אני יודע מה המשמעויות, ואין לנו מחסן לוגיסטי שהוא מתקרב לרמה של אמזון. אני יודע מה המשמעות של לפתוח מחסן לוגיסטי בישראל. מחסנים עצומים, שהתקורות שלהם הן מאוד מאוד גבוהות, ואני לא חושב בכלל כלכלית בגלל גודל השוק בישראל שאמזון תעשה את זה, אלא אם כן תעשה את זה משיקולים אחרים. אם השיקול הוא שיקול
של
כלכלי...
של מה? של דימוי? של...
של דימוי, של להיות במקום, של לתקוע רגל במדינת ישראל. אני לא חושב שכלכלית, גם אם זה כלכלי, יכול שאמזון תוכל לספוג את זה. אם זה רק שיקולים כלכליים נטו, אני לא מאמין שיש סיכוי שאמזון תחזיר את ההשקעה שלה על גודל מדינה, על מדינה בסדר גודל של מדינת ישראל.
שאול, אתה מסכים עם הערכה הזאת?
אני רק אזכיר, אפילו אם שחר צודק בכל מה שהוא אומר, אני רק אזכיר שאמזון היא חברה שאלף, אין לה שום בעיה להפסיד הרבה מאוד כסף בטווח הארוך.
לא, אבל לכן אני מכניסה עוד שאלה, מה האינטרס של אמזון?
לקרוא מחשבות, אני עוד לא הגעתי לשלב הזה.
אוקיי.
אני כן מאמין שאמזון כן בהחלט מזהה פה פוטנציאל משמעותי להגדלת שוק המסחר המקוון. הישראלים היום נמצאים, זה קצת מוזר, אבל נמצאים די בחיתולים מבחינת קניות ברשת.
אנחנו בעיקר מזמינים מחול.
זה נכון, בגלל פערי המחיר ששחר הזכיר, אבל שוב, זה קורה בקרב קהל מאוד מסוים, בעיקר קהל תאיר יותר. יתר הישראלים, אני מודה, אפילו אני, לפני שהגענו לכאן לארצות הברית, בשביל לקנות, נגיד, סנדלים לילדים, היינו הולכים לחנות בשביל למדוד את הסנדלים. היום, כשאני נמצא כאן בארצות הברית, זה נראה לי ממש טיפשי, כי אני יכול להזמין שלושה זוגות סנדלים בשלוש מידות שונות, אחד מהם בטוח יקלע, את השניים האחרים אני אחזיר בלי כסף.
שאול, אתה מודע לכך שבכל פעם שאתה עושה את זה אתה תורם לזיהום האוויר במקום שאתה גר בו? אתה מודע לכך שכל אריזה שמגיעה אליך, כי זה עטוף הרי בהמון פלסטיקים מסביב, גם תורמים לזיהום, זה לא מזיז לך? זה לא קצת?
כן. זה כן מזיזי, ואני חשבתי הרבה על השיחה שלנו מאז אתמול, כי ראיתי לא בנוח עם התשובות האלה של כאילו אני, הנוחות שלי גוברת על כל דבר אחר, ויאללה, שכולם ילכו לכל הרוחות, ואני ארוס את הפלנטה בשביל לקבל את הדבר שלי בזמן אל הבית. אבל אפשר לשאול את השאלה הזו ששאלת עכשיו, פחות או יותר על כל מוצר שאנחנו מחזיקים. האם נוח לך עם המכונית שאת נוסעת בה? האם נוח לך עם נעלי הספורט שאת נועלת? האם נוח לך עם הטלפון שאת משתמשת בו? שאת יודעת שחלק ממנו נעשה בעבודות כפיים ובסנאות?
חד משמעית, וכל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת, אבל אמזון מביאה את זה לקצה.
אמזון בהחלט מביאה את זה לקצה, גם מביאה את הנוחות אל הקצה. ואז באיזשהו שלב אתה שואל את עצמך, רגע, אני צריך להיות, אני באופן אישי, אני צריך להיות אחראי לגורל הפלנטה, רק אני.
או, ודאי שכן. בגלל זה,
לעמוד בפקקים ולנסוע, ואגב, לא בטוח שזה הרבה יותר סביבתי, לנסוע בפקקים ולחנות.
אוקיי, עכשיו אתה מנסה לשכנע את עצמך, אבל זה בסדר, לגיטימי לחלוטין. כן, אבל שאלה אחרונה, כי שוב נגמר לנו הזמן, אבל אנחנו אגב ניפגש פה גם מחר, ותכף נספר לך, ומחר נדבר על מי שרוצה לפרק את אמזון, ויש כבר מי שאומר שאמזון גדולה מדי וחזקה מדי, ולא רק מזיקה מדי, פשוט גדולה מדי וצריך לפרק אותה, אז מחר יהיה כאן גיא רולניק ונדבר איתו על זה. אבל עוד לפני כן, שחר, בארצות הברית, אמזון היא ידועה כמחריבת הקניונים. כל תרבות הקניונים, הקנייה, הליכה לקניון, הולכת ונכחדת שם. שלא לדבר על יצרנים קטנים שהיא מכחידה. אתה חושש שזה יקרה גם בארץ?
כמו שאמרתי, בגלל המודל הייחודי שאמזון נכנס אליו כרגע, אני לא חושש מזה. אני גם לא חושש גם מכניסה רבתית של אמזון, כי אני חייב לומר דבר אחד, יש תהליך הזה שנקרא רופו, רופו זה Research Online Purchase Offline, אתה עושה את המחקר שלך באינטרנט על המוצרים שאתה רוצה לקנות, ואתה אחר כך הולך לקנות ברצפת המחירה. זו הייתה תופעה שהייתה מוכרת לפני למעלה מעשור, היא מאוד רלוונטית במקומות קטנים, במדינות קטנות. אתה נכנס לאתרים, רואה את המוצר, וכמו שאמרנו קודם, אתה גם רוצה קצת לחוש ולגעת בו, בגלל ש... בגלל שמרכז הקניות סמוך למקום המגורים שלך, ואתה הולך, אתה מעדיף לגעת במוצר. עכשיו, עדיין, בהתפלגות המחירים, בהתפלגות המחירות, לעולם רצפת המחירה, הקניון, חוות הקנייה, זה יהיה הדבר הדומיננטי. זאת אומרת, 70% מהמחירות שאדם ממוצע יעשה, יהיו בחנויות פיזיות, ו-30% מהקניות הוא יעשה באתרים. זה לא הולך להתהפך ל-70% באינטרנט ו-30% בחנויות, או ל-100%. אין דבר כזה, okay. כאילו, אני לא מכיר דבר כזה בעולם. וגם אם האמזון תיכנס
בפול סקייל... בוא נדבר עוד 20 שנה.
בוא, גם אם האמזון תיכנס בפול סקייל, יכול להיות שתשבש בו את המודלים העסקים של חלק לא קטן מהרשתות, אבל עדיין, זה לא שבבת אחת ויפחה אחת נעבור כולם לקנות באינטרנט, ולא, באמזון, ולא יצא מהבית. אני לא רואה את הלכת.
גם אם השתכנעתם שאמזון היא האור, וכולנו צריכים להתלהב ממנה, יש לה גם צדדים אפלים יותר באישיות שצריך לדבר עליהם. אפילו האנשים שהם ממש מתלהבים מאמזון, מסכימים על זה. על הצד האפל של אמזון, בחלק השלישי והאחרון של הסדרה שלנו.
בוקר טוב, קרן.
הפרשן הכלכלי שלנו, בוקר טוב לגיא רולניק.
בוקר טוב.
העורך המייסד של דה מרקר, ובוקר טוב לממונה על ההגבלים, או ליתר דיוק היום קוראים לזה הממונה על התחרות, מיכל אלפרין.
בוקר טוב.
וכינסנו הבוקר את הפורום המאוד מאוד מכובד הזה, שאול, כדי לשאול האם אנחנו רוצים שאמזון תעלה לישראל מבחינתנו, הצרכנים, האם זה משהו שישרת אותנו, שיעזור לנו, שיעשה לנו את החיים טובים יותר וזולים יותר. זה הפרק השלישי שלנו בסדרת הכתבות על אמזון, והבוקר אנחנו הולכים לדבר על ישראל.
נכון, יותר נכון, אמרנו שנדבר על הצד האפל של אמזון, אחרי שדיברנו על כך שיכולה להעלות את הסטנדרט של השירות בארץ, כי עם כל הכבוד למונופולים הישראלים הגדולים, שירות מנהים הם לא נותנים לנו, ואחרי שדיברנו על ההשפעות של אמזון יכולות להיות על שוק כל כך קטן כמו ישראל, ואני בכלל שווה לה להיכנס לשוק כל כך קטן כמו ישראל, בעצם עולה השאלה, האם אנחנו רוצים מפלצת כמו אמזון בחצר האחורית שלנו? בהקשר הזה, כדאי להזכיר את מה שקורה היום בארצות הברית, ואין ספק שגיא יוכל להרחיב על זה הרבה יותר בעוד רגע.
היום יש הרבה יותר קריאות שנכנסות יותר ויותר למיינסטרים הפוליטי בארצות הברית, בפרט ככל שהבחירות 2020 הולכות ומתקרבות, קריאות שאומרות, הדבר הזה, אמזון, הוא גדול מדי, לא רק אמזון, גם חברות ההייטק הגדולות האחרות, גוגל, פייסבוק, צברו יותר מדי כוח, אבל כן הגיע הרגע שבו אנחנו צריכים לפעול בעצם, לפרק אותנו, להקטין את הכוח שהם צברו, ואם אנחנו מדברים ספציפית על אמזון, אז למשל, הסנאטורית אליזבט וורן, שמתמודדת בפריימריז הדמוקרטיים, ממש הציגה תוכנית לאיך צריך לפרק את אמזון, ומדוע צריך לפרק את אמזון, שהרציונל בעצם מאחורי זה הוא מאוד מאוד פשוט. חברה אחת שצוברת יותר מדי כוח, בסופו של דבר מחזיקה את הממשלה כולה במקום מאוד לא נוח,
כן.
ועל כן, אם אנחנו רוצים בעצם לתת ערך לצרכן, אנחנו צריכים לפעול בשביל לפרק את זה.
גיא, מה הצד האפל של אמזון?
תראי, לפני שאנחנו נדבר על הצד האפל, קריטי לפתוח בדיון הזה ולהגיד מה הצד חיובי של אמזון מאוד, כי הדברים כרוכים אחד בשני. אמזון היא אחת החברות המדהימות ביותר בהיסטוריה התאגידית, בעיקר היא בולטת כמובן בעשורים האחרונים. הסיבה הראשונה היא הערך האדיר שהיא מייצרת ללקוחות. המוטו של ג'ף בזוס הוא to delight the customer, להעניק עונג ללקוח. והוא עושה את זה יותר טוב מרוב החברות בעולם. אנשים מכורים בארצות הברית לאמזון בכלל, וספציפית לשירות של האמזון פריים, לא מנויים היום.
אגב, אתה יודע שזה אחד הדברים הכי מדכאים, זה הפרק השלישי שלנו כבר בסיפור הזה של אמזון, וגם שאול, שחי כעת בארצות הברית, וגם אתה שחיית בארצות הברית, מספרים בהתלהבות על השירות של אמזון, ואני מתכווצת פה מלחשוב על מה באמת ממלא אותנו אושר בשנת 2019, שמשהו מגיע לנו בזמן וכמו שאנחנו רוצים אל דלת הבית. זה מה שממלא אותנו אושר. סליחה, הייתי חייבת להעיר, תמשיך.
בהחלט, זו נקודה מאוד חשובה, כי בעצם אחת הסיבות לכך שאמזון פריים כל כך מצליחה, הוא שאתה רוצה משהו ואתה מקבל אותו מיידית. וזה כמובן קשור לאיך שהצרכן בעידן המודרני נראה שהוא לא מסוגל ולא רוצה.
גם איך הוא תופס את עצמו בתור משהו שמגיע לו לקבל את כל מה שהוא רוצה מיד, ואסור שהוא יחכה דקה. זה יהיה עוול נוראי אם הוא יחכה דקה.
נכון, זה מה שהטכנולוגיה עשתה לנו, היא יצרה אותנו, באמת אנחנו לא צריכים היום לדחות סיפוקים בתחומים רבים. חזרה לדברים, הסיבה השנייה היא שהעסק אמזון מנוהל בגאונות. במשך העשור הראשון של אמזון, היו נקודות רבות שאנשים אמרו שהחברה הולכת לפשוט רגל, אבל ג'ף בזוס היה עיקש באסטרטגיה שלו ותמיד ניצח, וכל תחום שהוא נכנס אליו, גם שזה היה נראה משונה, הוא ניצח, והבולט שבהם הוא כמובן התחום של מחשוב ענן, AWS. בדוחות הכספיים של אמזון מדי שנה, ג'ף בזוס כותב, שימו לב, עכשיו זה עדיין היום הראשון, day one, עם אותו חזון, אותה משימה, עבורו תמיד זה היום הראשון. עכשיו אני...
ועכשיו לצד האפל ברשותך.
והצד האפל. אז כמו ששאול אמר, בשנה האחרונה מתרבים הפוליטיקאים שמדברים על הסכנות של אמזון לשווקים פתוחים, וזה אולי הנושא היחיד, או אליזבט וורן הפרוגרסיבית, מסכימה עם דונלד טראמפ, וספציפית עם שר האוצר שלו, מנוצ'ין, שאמר רק לפני שבוע, שאמזון הורסת את כל השוק הקמעונאי בארצות הברית.
Mm-hmm.
אבל כל הפוליטיקאים האלה מפגרים אחרי לינה קאן, שהיא משפטנית צעירה, שבגיל 28, לפני שנתיים, פרסמה מאמר בייל לא ריוויו, שקרא לו הפרדוקס של אמזון. והיא טענה שעולם ההגבלים העסקיים האמריקאי לא מבין את אמזון ולא יודע לטפל באמזון. למרות שהחברה מייצרת ערך אדיר לצרכנים, היא חברה שההגבלים העסקיים צריכה להיות מאוד מוטרדת.
למה?
הסיבה הראשונה היא המחירים התורפניים, predatory pricing, שהיא דרכם קונה נתחי שוק. עד לפני 40 שנה היה מקובל בעולם ההגבלים, שפועלים נגד חברות שיש להם מחירים תורפניים, כלומר מחירים נמוכים מאוד, שמטרתם לחסל מתחרים. אבל בהגבלים עסקיים בארצות הברית היה שינוי דרמטי ב-40-50 שנים האחרונות, בגלל השיקגו סקול אוף אקונומיקס, והם החלו לשנות את מדיניות ההגבלים, והשתרשה תפיסה שלאורך זמן מדיניות כמו של אמזון, מחירים תורפניים, היא לא הגיונית עסקית, השוק יעלים אותה, ולכן הדיפרטמנט אוף ההגבלים העסקיים האמריקאים לא תובעים חברות שנוקטות לכאורה במחירים תורפניים.
כן, אבל מן הסתם העניין הזה של השוק יעלים אותה, בינתיים השוק גם מעלים דברים אחרים, כמו המון המון עסקים קטנים ומפעלים בינוניים שפשוט נמחקים לחלוטין.
יפה, אז כאן אמרה, רבותיי אתם מספסים, כי בעולם האינטרנט מחירים תורפניים זה הדבר הכי הגיוני ומתבקש. למה? כאשר אתה בונה פלטפורמה באינטרנט, המטרה שלך היא רק אחת, להיות השחקן הכי גדול. כי באינטרנט, פלטפורמות של מה שקוראים שווקים דו-צודיים, כמו אמזון, כמו הרבה חברות אחרות, כמו פייסבוק וגוגל, אלה פלטפורמות שנוטות להיות עם דינמיקה של ווינר טייק אול, מנצח לוקח הכל. ולכן שחקן רציונלי יעשה הכל כדי להגיע לעמדת הדומיננטיות, כדי להיות האחרון שנשאר, והוא יעשה זאת באמצעות מחירים תורפניים, שמטרה אחת, לחסר את כל המתחרים.
אוקיי, ואני חייבת להגיע איתך לשורת, אני חייבת להגיע איתך לשורת תחתונה, כי הזמן שלנו רץ, וזה בעצם מה שאמזון עושה.
נכון.
אוקיי.
אמזון הגיע לעמדת דומיננטיות, שאי אפשר לעשות עסקים בריטייל, בקימונאות, באינטרנט, בארצות הברית, מבלי להיות על הפלטפורמה שלה, והטענה היא שהפלטפורמה הזאת היא כמו תשתית, ולכן צריך להתייחס היום לאמזון כאל ספק של שירות חיוני, תשתית מסחר. וזה יוצר הרבה מאוד בעיות. כי אם אתה זה ששולט בתשתית של המסחר הדיגיטלי, צריך להסתכל עליך בצורה מאוד חשדנית. למשל, אמזון היא לא רק מי שמנהלת את זירת המסחר, היא גם שחקן על הזירה.
כי היא גם מוכרת מוצרים שלה.
נכון.
והיא מעדיפה את המוצרים שלה, כמובן, על פני אחרים.
ברור, והיא יכולה להתחרות באופן לא הוגן בלקוחות שלה.
שיושבת ומקשיבה לזה רוב קשב, הממונה על התחרות. אז אני אשאל אותך קודם כל, מיכל אלפרין, האם את שמחה שאמזון מגיעה לישראל?
התשובה הראשונה והמיידית היא בהחלט כן. אנחנו אמרנו, ואני אחזור ואגיד גם כאן, אנחנו חושבים שזו התפתחות מאוד חיובית, שאמזון מעוניינת להיכנס לישראל, ורוצה לתת את השירותים שלה לצרכן הישראלי. מדינת ישראל בכל מה שקשור באי-קומרס, במסחר באינטרנט, נמצאת מאחור, והצרכן הישראלי לא נהנה לא מהמגוון, לא מהמחירים ולא מהשירות, כפי שמקובל היום במקומות אחרים בעולם. אנחנו נמצאים רחוק מאחור, וזה ברור שכזה אירוע מפחיד את הקמעונאים המקומיים, ואת החנויות המקומיות והקניונים המקומיים, אבל זה צעד שהוא פרו-צרכני, ואנחנו מאוד רוצים אותו, ומאוד מברכים עליו. אנחנו חושבים שהוא יקפיץ את הכלכלה הישראלית קדימה.
יקפיץ את הכלכלה הישראלית קדימה, ואני מסתכלת על השוק הישראלי המאוד לא מפותח, כן? בהרבה אלמנטים, ואני תוהה אם זה לא, אם אמזון תיכנס כאן באמת בכל הכוח שלה כמו שהיא יודעת, אם זה לא פשוט ידרוס את השוק הישראלי.
אז ברור שהשוק לא מפותח, למה שהוא יהיה מפותח אם אף אחד לא מזיז את הגבינה לשחקנים המקומיים? תבוא אמזון, והיא תציף סטנדרטים, וזה יחייב גם את כל השחקנים בישראל לחשוב מחדש ולנסות לראות איך הם משתפרים ואיך הם נותנים שירות טוב יותר לצרכן, ובמובן הזה זה מאוד מבורך. אשלים ואומר שאני גם מקבלת ומכירה בעובדה שאמזון זה גורם רב עוצמה, ובהיותו רב עוצמה צריך לפקח מקרוב על זה שהוא באמת לא ינצל את הכוח שלו לרעה ולא יחסל את התחרות בשווקים. כי את זה אנחנו כמובן לא רוצים. ולכן אנחנו גם תמיד אמרנו, ברגע שאנחנו נראה שאמזון מנצל את הכוח שלה לרעה, אנחנו נהיה שם כדי לפעול וכדי להגן על הצרכן.
אז שאלה אם זה לא אמירה קצת נאיבית. תסתכלי על מה קורה בארצות הברית. את יודעת, יש כאן כל כך הרבה תחומים בשוק הישראלי שאין בהם תחרות, ואתם לא מצליחים להביא להם תחרות, אז תצליחו להתמודד עם אמזון?
האמירה היא לא נאיבית. האמירה היא לא נאיבית, ארצות הברית שונה מאיתנו בהרבה מאוד מובנים, בין היתר כי העמדה כלפי התייחסות לתחרות היא עמדה מאוד שמרנית ומאוד זהירה. האמריקאים מאוד חוששים להתערב בשווקים שהם שווקים טכנולוגיים, שווקים של מחקר ופיתוח, ולכן הם אימצו לאורך השנים עמדה מאוד, מאוד מהוססת ומאוד שמרנית של התערבות, עמדה שבאמת
של אי התערבות בעצם את אומרת.
של אי התערבות, נכון? וכמו שגיא ציין, לאחרונה אנחנו שומעים תנועות ותזוזות לכיוון של יותר התערבות ולחץ ליותר התערבות, וגם אנחנו רואים שרשויות התחרות האמריקאיות מתחילות לחשוב מחדש על הדברים האלה. אבל באופן כללי האמריקאים נטו לגישה מאוד זהירה כלפי הנושאים האלה. האירופים לעומת זאת כבר הרבה מאוד שנים נוקטים הליכים נגד חברות הדיגיטל הגדולות, בין אם זה גוגל, בין אם זה פייסבוק, וגם אגב נגד אמזון נפתחו מספר הליכים של חקירה ובדיקה על פרקטיקות אנטי-תחרותיות.
ומה את אומרת, שישראל מאמצת?
רק דקה, בעקבות זה גם אמזון תקנה את הדרכים שלה, חלק מהפרקטיקות היא תקנה בארצות אירופה.
את אומרת שישראל מאמצת את המודל האירופאי בהקשר הזה?
אני אומרת שישראל, יש לה, שלישראל יש את הכלים, ולרשות התחרות יש את הכלים להתמודד עם ענקיות הדיגיטל, כיוון שהחוק הישראלי הוא באמת יותר בנוי לפי המודל האירופי של התערבות.
גיא,
רציתי להגיד שאני מסכים עם קרן ומסכים עם מיכל, ולפרקים לא מסכים שתכם. אז קודם כל, מיכל אמרה, אף אחד לא מזיז את הגבינה, ואולי אמזון תבוא ותזיז את הגבינה. אז זה באמת יופומיזם. מה שמיכל רצתה להגיד, והיא לא אמרה אולי זה, שאין תחרות בתחומים רבים במשק, ולכן ברור שאמזון יכולה להביא ערך אדיר לצרכן הישראלי. בנקודת זמן זאת, ישראל זקוקה לאמזון כמו אוויר לנשימה. יש לנו כאן יבואנים בלעדיים וכמעונאים וקניינים שחונקים את הצרכן. המחירים בתחומים רבים, בקטגוריות רבים, הם מטורפים. רק שבוע שעבר בדמרקר אמר מנכ"ל לשעבר של אחת הקמעונאיות הגדולות ביותר בישראל, שאין שום סיבה למחירים הגבוהים בישראל.
ושהם עושים עלינו רווח ענק, כל הזמן.
בדיוק, אנחנו רואים שהמרג'ינים, שולי הרווח של הרבה מהיבואנים והרבה מהקמעונאים בישראל, הם כפולים ומשולשים לפעמים מול מה שקורה בחול. אמזון יכולה לייצר ערך אדיר לצרכן הישראלי, ואם הממשלה תלך לקראתה ותעזור לה להיכנס לישראל, אנחנו נרגיש את זה מהר מאוד. אנחנו זקוקים לאמזון כצרכנים, כי היבואנים הבלעדיים בישראל שוחטים את הצרכן הישראלי כבר הרבה מאוד שנים. עכשיו, את שואלת, רגע, מה עם הסכנות של אמזון בשוק המקומי? אז אנחנו לא במצב שבו נמצאת ארצות הברית, אנחנו רחוקים מזה. בשנים הקרובות אמזון בעיקר תביא תועלת לצרכן הישראלי. כמובן שבעתיד יכול להיות שאמזון תגיע לדומיננטיות מאוד משמעותית, ואז מיכל תצטרך לעשות, תצטרך בעצם ללכת אחרי אירופה וארצות הברית, שלפי דעתי בנקודת זמן זאת כבר ימצאו פתרונות,
ויהיה לנו את המודל שלהם. כן, מיכל, משפט אחרון שלך. כן.
אני חייבת להגיד, אין לנו הפריבילגיה במדינת ישראל לעצור את הקדמה הטכנולוגית ולעצור את הכניסה של פלטפורמות טכנולוגיות.
אוקיי.
הן כל כך חשובות לכלכלה שלנו, שאנחנו חייבים לפתוח את השערים שלנו.
טוב, תשמעו חברים, אני חושבת שאחרי סדרת שלושת הכתבות הזאת, שאול, אנחנו מוכנים לגמרי לבואה של אמזון. בואי, בואי, תראי לנו מה את יודעת. זה הזמן. אולי סוף סוף מישהו יזיז את הגבינה שלנו והיא תגיע הרבה יותר מהר הביתה. שאול אמסטרדם.
אם אפילו את השתכנעת, אז עשינו.
לא, לא, אני לא השתכנעתי, אבל מה אכפת לי לשחק את המשחק? אני פשוט משוכנעת שהשוק הישראלי כל כך איטי, שעד שאני אראה את השינוי הזה, אנחנו נדבר כאן עוד שנתיים, ונראה באמת איפה זה עומד. זהו, זה היה המסע שלנו בעקבות ההגעה הצפויה של אמזון לישראל. האם זה באמת מה שישנה את החיים שלכם לטובה? האם חוויית השירות האולטימטיבית היא הדבר הכי חשוב לאדם? האם זו מהות קיומנו בשנת 2019? ואולי אני סתם מגזימה, ואמזון היא בדיוק מה שהשוק הישראלי צריך עכשיו. אני מניחה שנדע תוך שנה, שנתיים. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. פודקאסט חדש שמבוסס על התוכנית שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, שמשודרת בכאן רשת ב' בין ראשון לרביעי ב-10 בבוקר. אתם מוזמנים להירשם לעדכונים בכל אפליקציית פודקאסטים, ובכל פעם שנעלה פרק חדש, תקבלו אותו ישר לטלפון שלכם. אם אתם רוצים להציע לנו סדרות נוספות לתוכנית ולפודקאסט הזה, כתבו לנו lseder.yom7@strudelgmail.com או עקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, או אחריי בטוויטר, קרן נויבך, וכתבו לי שם. את הפודקאסט הזה הפיקה דנית שוקרון ידידיה, עורכת סדר יום עם מירית הושמה מיטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסרף ודנית שוקרון ידידיה, תכני השידור היהודים הקרנצוב, אלן איידנוף ומיכאל אולשוונג, תודה לארז שלום שהיה על הסאונד בפודקאסט הזה. אני קרן נויבך, תודה רבה שהאזנתם. תודה.